סליחה, היום על פעולה נכונה, right action, וכמו אמרתי, המספר הרביעי של ה-8-pole ואני רוצה להתחיל קצת עם contemplation, ש... להעריך כמה פעולה יכול להשפיע על העולם, אפילו עם דרכים עם שאנחנו לא יודעים. לפי חוק הקרמה, כל פעולה יש משמעות. כל דבר שאנחנו עושים יש משמעות. בגלל אנחנו, אי אפשר לראות את הסוף של דברים. אנחנו פשוט פועלים, והגלים האלה יוצאים לעולם. כמו האפקט הפרפר, נכון שבמדע, שיש פרפר בצד אחד של הפלנטה שעושה משהו ואז יש צונמי בצד השני. אז פעולות הן עם הרבה משמעות. לפעמים אנחנו רואים את זה מאוד חזק, כמו רבין, רצח רבין. זה פעולה של רגע, נכון? מישהו הרג רבין. ורואים את כל הגלים שבא כתוצאה. או מהטמה גנדי, שמישהו הרג מהטמה גנדי. אז אחרי זה כל המלחמות. ופקיסטן, יצירה של פקיסטן. ובתנך, משה ש... הכה את הסלע עם מקל במקום דיבור, הוא עשה משהו. אז זה היה משהו פטלי ובמש קטן, אבל בקונטקסט זה לא קטן, זה גדול. ואפשר לראות בכל דבר שאנחנו עושים בקונטקסט, אין דבר קטן בעצם. כל דבר יש גלים ותוצאה זה דברים אחרים וגלים ושרשרות של תוצאות, רק שאנחנו לא יודעים את התוצאות. אבל העובדה שאנחנו לא יודעים את התוצאות לא אומר שאין, יהיה בכל דבר. יש לי בראש איזה סיפור של טולסטוי, על סיפור קצר שלו על שטר מזויף, שמישהו נתן את השטר מזויף בתוך כפר כדי לשלם למשהו, ואז הזוג בחנות קטן, והזוג זה גורם שהזוג בחנות מתגרש בגלל האם כפר וויכוחים וזה, ואז צעקות, ואז הם מביא את השטר מזויף למישהו אחר, ומישהו אחר גם זה קורה, הרבה הרבה דברים קורים לחיים שלהם בגלל השטר מזויף שמסתובב בתוך הכפר, וכל פעם שעושה איזה תוצאה, איזה אסון למשפחה, לבן אדם, לילד, לזה. השטר מסתובב ועושה כזה תוצאות שליליות, אבל גם יש משהו אחר בתוך הכפר, מישהו נותן למישהו אוכל שהוא רעב, אז הוא עושה משהו טוב למישהו אחר, ואז מגלגל כזה מעגלים של קרמה טובה. אז פעולות חזקות. ויש ציטוט מדמפדה שאומר את זה, ואני קורא את זה באנגלית. Even small negative acts can cause great ruin and trouble in the world beyond them. Like poison that enters the body, a small amount, and even small positive acts bring happiness to lives and accomplish great purpose, just like small seed that become huge crops. So אנחנו בונים עולמות על ידי פעולות שלנו. ורוב הפעולות שלנו הם באופן דרך פחות או יותר אוטומטי. הם הרגלים. אז אנחנו מול ההרגלים של החיים שלנו, שאנחנו לא בודקים כל כך את הפעולות, אנחנו עושים אותם, ובעצם אפשר להגיד אנחנו עשויים מפעולות. הפעולות הם אנחנו. התאים שלנו תוצאה מפעולות. המחשבות שלנו תוצאה מפעולות. המבנה שלנו, העובדה שאנחנו קיימים בתוך גוף שכאילו נפלו מהיקום, נפלנו מהיקום בתוך גוף, זה פעולה, זה קרמה. הקרמה זה עושה איזה סטיבן פתאום, לא בגלל אני רציתי להיות פה בגוף, אבל זה קרה מחוק קרמה. פשוט סטיבן מגיע, אסתי מגיע, זה קרה. אז הרבה דברים קורים, אנחנו לא בשליטה, אנחנו בתוצאה. אם אנחנו בתוצאה, זה אומר שבעצם אין לנו שום דבר חוץ מהפעולות שלנו. וזה אומר חוק קרמה, אין לנו בעלות על שום דבר חוץ מהקרמה שבאופן קוזמי, אנחנו תוצאה מהקרמה, ואנחנו בונים את הקרמה הבא. אם אנחנו חושבים על איך הרגע הזה הבא נולד, זה מהפעולות של קודם. הפעולות, הנטיות, ההתכוונויות. ככה נולד את הרגע הבא. לפי הרגע שהיה, לפי התבנית או התכנון שהיה ברגע לפני, אז ברגע הבא. אז ככה מגלגל קרמה. ויש אחד של האמירות מאוד מאוד כזה קלאסי בעולם בודיסטי, זה שאנחנו, אין לנו בעלות על שום דבר חוץ מהפעולות שלנו. זה אומר חוץ מהקרמה שלנו. והקרמה שלנו, אפשר להגיד, על ידי זה, אנחנו כל הזמן בלידות. We're born and born and born again. לא משנה אם זה אחרי מוות או ברגע הבא. לא משנה. זה לא מעניין עכשיו. אבל הלידה כל הזמן קורה. Stephen is reborn as Stephen every minute. המחשבה הבאה זה סוג של לידה. מבוסס על מחשבה שהיה. זה הזמן, כל הזמן לידות, לידות, לידות. ועל זה יש לנו בעלות, סוג של בעלות, בשליטה. המשפט באנגלית, שזה שאחד של זה מילים קלאסי, זה אחד של ה-five remembrances, חמש תזכורות, שאולי דיברתי על זה. אני חושב שכבר דיברתי על החמש תזכורות. זה משפטים על equanimity, על יציבות, על אופקה. אני לא רוצה להיכנס לכל החמש, אבל המספר חמש אומר, הפעולות שלי, המעשים, my actions, תמיד הם איתי כסוג של נטיות. רק הקרמה שלי מלווה אותי כשאני אמות. הקרמה שלי הוא הקרקר על שאני עומד על, עליו. הקרמה שלי, הקרקע, my karma is the ground on which I stand. Okay? מה?
אם זה דבר חשוב, תחזור על זה, כן.
אני אחזור את זה באנגלית. כן. My deeds are always with me as propensities, or what's the word? Easier word. Tendencies. Only my karma accompanies me when I die. My karma is the ground on which I stand. לא משנה כל כך, לא צריך להיכנס לפילוסופיה בודיסטי עכשיו, אבל למה אנחנו צריך כזה לקחת את זה כסוג של contemplation? זה אומר, הפעולות שלנו חשובות, אין פעולה סתם, וצריך ממש לחשוב טוב טוב מה הסדר עדיפויות, איך אנחנו בוחרים לפעול, מה האיכות של כל פעולה, איך אנחנו עם הפעולות שלנו, בגלל הם בונים את הקרמה הבא של הרגע הבא או של החיים הבאים. ואז קצת בעייתי, איך הפעולות שלנו, ורוב הפעולות של בן אדם מלא מתח, מלא עם, עם מה?
אגו,
ביקורת, מהירות, תחרותיות עם עצמנו אחרים. והרבה פעמים הרגשה שאנחנו בעולם של פעולות אוטומטי. שכל החיים שלנו זה סוג של טייס אוטומטי, אנחנו פולים, 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 מתפקדים, 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 ומת, ומתים, וזהו. אז זה הרגשה שאנחנו בחיי של אוטומט פה, שהפעולות שלנו יצא מאופן אוטומטי. אז צריך ממש להסתכל טוב טוב, בדיוק כמו שעשינו עם, עם המילים, גם פעולה. ופעולה, פעולה נכונה במסורת של, של המזרח, הוא בעצם חלק של חלק חזק של החיי רוחני. אולי שמעתם על קרמה יוגה. זה יוגה של פעולה. יוגה של, היא מתייחסת לקרמה. זה אחד של הדרכים גדולים, המסלולים הגדולים של יוגה. יש ג'נאנה יוגה, היוגה של חוכמה. יש בקטי יוגה, היוגה של דבקות. יש קרמה יוגה, היוגה של אקשן, של פעולה. וכמובן, זה אקשן, פעולה שנותן, שעוזר, שמשרת, שמתקן, שמתהר. אלה האיכויות של פעולות שלנו, שבעצם זה סוג של טרנספורמציה פנימי וטרנספורמציה של העולם. ובגלל יש, אנחנו בקשר עם העולם, זה משהו שזורם בתוך מי אנחנו והעולם. ומיוחד פעולה נכונה זה הרבה מנזרים, גם מנזרי ביפן, גם בודיסטים, לא רק בהודו ביוגה, מנזרי זן, מנזרי של בקמבודיה ווייטנאם וטיבט, צעירים מתחילים את הדרך שלהם וכנזירים בודהיסטים בזה, לא במדיטציה, בפעולה נכונה. הם משרתים, כמובן. הנזירים רוצים את הילדים לשרת אותם, לנקות את הרגליים, את הנעליים שלהם. אבל באמת זה היה באופן קלאסי, מתחילים עם פעולות. וגם כמו אמרתי קודם, ההנחיות של הבודה לבן שלו היה על פעולה נכונה. לפני מדיטציה, רהולה, כשהוא היה ממש ילד של גיל 7-8, שהוא משתתף בבודה בסנגה שלו, זה הטיצ'ינגס הראשון של הבודה נותן לו. בודק את הפעולה. שים לב את הפעולה. אם פעולה עוזר או גורם סבל. אם פעולה חכמה, יעילה, או פעולה שמזיק. עוד פעם מה שאמרתי קודם להתחלה, מזין או מזיק, זה הבדיקה. ובודקים את זה לפני פעולה, באמצע פעולה ובסוף של פעולה. וכמובן אם בסוף מבין שזה לא, זה מזיק הפעולה שעשיתי, אז אומרים, אוקיי, בוא אני למדתי משהו, אני לא עושה את זה ככה עוד פעם. אני חושב שיש הרבה שמחה בפעולה הנכונה. יש משהו שמכוון את עצמנו עם העולם, עם הקשר, האינטימיות בינינו ובין העולם. פעולה נכונה מביא הרבה שמחה. בגלל זה יחס אחר, זה סוג של יחס שמועיל. ובגלל אין כל כך הבדל בין האני והאחר, אנחנו ביחד, אני ועולם, אנחנו ביחד, אנחנו דבר אחד. הגבולות לא ברורות. אז אם אנחנו בתוך הפעולה הנכונה שתורם, שעושה שמחה, עוזר אחרים, מביא שמחה, פעולה טהורה, אז אנחנו מביא יותר שמחה גם לעצמנו. ובגלל זה אני חושב, לדוגמה, בריטריטים של תובנה, אנחנו רק בגלל הרבה מתנדבים, אפשר כל כך הרבה ריטריטים של תובנה. ואם שואלים דרך כלל, אתם, הרבה מהם היו מתנדבים בריטריטים. אם זה עומס, אם זה קשה, כן, לפעמים זה קשה, אבל יש שמחה בתוך נתינה טהורה עם הפעולות שלך, שמזין, פעולה מזינה, כמו אמא שנותן אוכל לילד. זה עושה איזה שמחה. אז פעולה נכונה מביא בצד שני, שמחה, שקט, איזה הרגשה של שייכות, של חיבור עם העולם. So, זה שני צדים. לבדוק, לבחון, וגם מגישים את הפירות של פעולה נכונה, בלי מתח ובלי תחרותיות ובלי דברים כאלה. אחד של המורים הטיבטים הגדולים, כזה סבא של הרבה המורים של היום, קוראים לו קלו רימפושה, הוא אמר שבסוף של כל יום צריך לבדוק הפעולות שלנו במשך היום. עם שני ערימות קטנות של אבנים קטנים. ערימה אחת של פעולות שעוזרות, וערימה אחת של פעולות שלא עוזרות או פעולות שמזיקות. אז הוא עושה בסוף היום שני ערימות של אבנים כל ערב. פעולות שעשיתי שהן טובות, פעולות שעשיתי שהן לא טובות. לעזור, מה קורה בחיים שלי? מה אני עושה? מה האיכות של הפעולות שלי? והמורה סוריה דאס שמספר את זה, למה סוריה דאס, הוא אמר שאפשר פנקס במקום ערימות של אבנים. אז זה מכוון אותנו. והוא אמר שהפנקס הזה בסוף היום, שבוחן את האיכות של הפעולות, כסוג של רפלקשן, מה עשיתי היום, בדיוק כמו הבודה אמר על הרהולה, הבן שלו, שזה עושה לו עומק בתרגול שלו. זה הרבה עומק בתרגול. So, איך מביא מודעות באופן פרקטי לפעולות שלנו? אז משהו מאוד מאוד קל כמובן זה לבדוק את הפעולה לפי התוצאה. קוראים את זה, קוראים בפאלי ויפאקה. It's a common word, מילה די ויפאקה. ויפאקה זה התוצאה של קרמה. מה קורה כתוצאה? אז לפי הסיפור של טולסטוי שאמרתי, את מישהו שמביא את ה, או מעביר את השטר מזויף, הוא, אם הוא ממש היה טולסטוי ויכול לראות מה קורה בתוך הכפר, הוא רואים את התוצאה תוצאה לא צפויים, שגלים של תוצאה. עכשיו, בגלל אנחנו דרך כלל לא בודקים כל כך, הכוח שלנו לראות את התוצאות זה לפי המיינדפולנס שלנו. צריך לפתוח את העיניים. זה בדיוק לפי המיינדפולנס. הכוח לבדוק תוצאות זה דורש מודעות. רואים, לא מתנתקים מהעולם. רואים מה קורה. מה קורה כשאני עשיתי את זה? מה התוצאה? שזה דורש דורש כן, ערנות. אלימות, לדוגמה. לפעמים יש לנו אלימות, מילה אלימה או פעולה אלימה, בלי כל כך הרבה מודעות, אנחנו הורג איתוש. זה פעולה אלים. אולי רוצים לעשות. בסדר, אני לא רוצה לשפוט או להגיד מה עשו או מה לא עשו. אנחנו בתוך העולם של מודעות. אבל רואים, בודקים את התוצאה. מה בדיוק קורה? מה הרגשה פנימי. לדוגמה, כל פעולה אלים מאפשר פעולה אלים הבא. אלימות גורם אלימות. שקט גורם שקט. שלום גורם שלום. שלווה. אז זה קרמה. אז זה גם אפשר לראות. האלימות שלנו, של כל אחד מאיתנו, ואין מישהו בלי אלימות, איך זה עובד בעולם? מה התוצאות? אפשר לראות את זה כסוג של סבל או קושי או דוקה. אפשר לראות גם עם עירונות, עם מודעות, עם מיינדפולנס. התחושה הפנימי הם ממש איזה סוג של ידיד שמאפשר לנו לכוון את הפעולות או לתכנן את הפעולות. איך התחושות פנימי? בגלל זה ברור שכל פעולה מבוסס על איזה מחשבה, התכוונות. הם תוצאה מדברים, הם תוצאה מהרגל, הם תוצאות, הם תוצאה על עצמם. מה קורה בפנים? לפני הפעולה, באמצע הפעולה. איך זה גס, פעולה גסה או עדין? איך האיכות? אם אני עושה, אם אני תורם, כמו אמרתי קודם על התנדבות, לתת אוכל, או לתת, מאפשר מישהו, או לתת באופן עדין משהו שעוזר אחרים, ורואים את החיוכים, ורואים את ההקלה שקורה לאחרים, שאנחנו עושה את זה, איך זה בשבילנו? מה קורה בתוכנו? זה סוג של רפלקשן פנימי. אז זה, התחושות פנימיות, הם מוביל אותנו, הם ה-guide, ידיד, אפשר, handle, כדי לבדוק את האיכות של פעולות. ועוד כיוון, או עוד דרך להביא מודעות בתוך הפעולה, זה האיזון בין אמצעים ותוצאה. אז רוב הזמן אנחנו רק בעניין של התוצאה. אנחנו מודדים את הפעולה לפי התוצאות. אנחנו אומרים, יש לי שאיפה לזה. אז אני רוצה לפעול כדי להשיג ככה. אבל אנחנו שוכחים האיכות של הדרך לזה, האמצעים, ה-means. באנגלית אומרים means and ends. אז יש יחס בין אמצעים ותוצאה. עוד פעם, דוגמה טובה זה פעולות לשלום שעשינו במידלווי, בשביל הזהב. אני זוכר פעם, בירושלים היה עוד הליכה שקטה, ועברנו כיכר ציון, אני חושב, בירושלים, ושם היה הפגנה של אנשי שמאל. עם הרבה צעקות ופלקטים וזה, ואנחנו עוברים על ידם. והיה כזה רגעים של כמה מילים מאיתנו, כמה מאיתנו ואיתם, והם לא כל כך מבין אותנו, אבל מעריכים אותנו. אנחנו לא כל כך מבין אותם, אבל כאלה מעריכים אותם בגלל הם אותו כיוון, הם רוצים אותו דבר, סוף של מלחמה, סכסוך, את הכיבוש וכו'. אבל הדרך היה הפוך לגמרי. הדרך שלנו היה מציג שלום בתוך הפעולה עצמו. הפעולה עצמו צריך להציג שלום לדבר מה זה שלום בתוך הליכה שקטה. ופעולה שלהם היה צעקה למען שלום. כולם רוצים שלום, אבל דרך, פה יש means, אמצעים, שלום בכל צד, לפי המילים של תכנתן. In other words, peace, זה באופן קלאסי בדרמה. Peace comes from peacefulness. אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית. Peace is a result of peacefulness. מישהו יכול... לא, אנשים מבינים. But so peace, it's not שאיפה שדורש כל אמצעים, אפילו אלימות, אפילו צעקות, אפילו מכות, כדי יהיה שלום. בגלל מכות מביא לא שלום, מכות מביא עוד מכות. זה משהו אחר. כמה מלחמות בעולם היו בשם של, בשם של שלום, או בשם של חירות, או בשם של דמוקרטיה, או ערכים טובים, כאילו. ובשם של הערכים טובים, פצצות והרג וזה, ואלימות.
So, אני רוצה לשאול משהו, כי זה קל לדבר על זה דווקא על הדברים הגדולים פילוסופיים. אני הגעתי הביתה ומצאתי שחולדה אכלה את הפלסטיק של השירותים ונכנסה, הסתובבה לי בבית ואכלה ועשתה נזקים. עכשיו, חשבתי בדרך הדרמה מה אני עושה. כאילו, אוקיי, אני לא אתפוס אותה ולא יהרוג אותה, אבל אין, יש לי שלושה שירותים, כבר גם את השני וגם את השלישי אחי. אז, וכל פעם זה להביא אינסטלטור, כל פעם להרכיב מחדש, וכל פעם, בסוף לא היה ברירה, הרמתי טלפון למועצה, ועשיתי דבר מאוד לא בדרמה, בואו שימו רעל בה, ואני, דווקא במעשים הקטנים היומיומיים האלה, אני ידעתי שזה לא בדרמה, בהרגשה, אתה אומר. ובכל אופן, אני הייתי חסרת אונים מול זה, זה כאילו... נהייתה מפלצת די גדולה,
חולדה אז. רגע, הדרמה לא אומר מה לעשות. הדרמה אומר...
אבל הרגתי.
אוקיי.
כאילו...
אוקיי, הרגת. בסדר.
רעל בשביל להרוג את החולדות.
אני לא אמרתי שבשם של הדרמה שאי אפשר להרוג יתוש או חולדה. אמרתי את זה? אני... כל הדרמה אומר... תבדוק, לראות עם זה, לראות, רגיש עם מקסימום חוכמה ומיינדפולנס. ואז עם מקסימום מיינדפולנס שיש לנו וחוכמה שיש לנו והבנה של קרמה וכל הדברים, אז פועלים. ואם אתה בחרת להרוג חולדה, זה החלטה עם כל ה... מודעות. הדבר החשוב זה מודעות. מודעות מביא אותנו לפעולה נכונה בסוף. אבל אנחנו נתקעים כל הזמן עם מצבים כזה, כאלה, שהבודה אכל בשר. אז אי אפשר להגיד לבודיסטים, אסור לאכול בשר. בגלל הרבה מהם אומרים, אוקיי, זה הגבול שלי, אני חייב לאכול בשר. עם כל, אבל בוודאי הם עושים דברים אחרים מדהימים. אבל זה החלטה. זה, איך אנחנו מחליטים מה לעשות, זה משהו אחר לגמרי. רק מביא כל החוכמה, ואז זהו.
ברמת הכוונה, אתה מתכוון, אני מתכוון
לעשות טוב. לא רק כוונה, חוכמה. Ruin it our actions. But sometimes you have to kill and itush. Or not. Or nachash. Or not. Or lo. Or amrim lo. Ze ani lo oseh et ze. Ani lo yochol lasot et ze. Ani lo yochol larog itush. Yesh bevadai anashim buddhistim shelo yocholim larog itush. Veyesh achirim sheken. So it's not exactly in rishima shel chukim ma lasot ze sug shel basis etika mevusas al arachim vechokhma lo etika mevusas al aseret hadibrot buddhistiyot ze etika acher pula nechona medabrim al pula nechona ein rishima sheomer ma ze pula nechona pula nechona ze bidyuk ma sheamarti kol hazman pula nechona ze pula shemezin velo mazik שיש, שבודקים, שרואים, שיודעים, שיודעים את התחושות בפנים. ודרך כלל זה מביא אותנו ליותר שמחה, שלום, טהור, אבל לפעמים בדרך אין לי ברירה, אני צריך לאכול בשר עכשיו, אין לי ברירה. זה אוקיי. כן.
יש כמה דרכים להרוג חולדה למשל.
אני אישית לא הרגתי אותה, אני בחרתי לתת למישהו אחר.
נכון, גם הוא בחר בדרך מסוימת, הוא היה יכול, שם רע, אפשר גם דרכים אחרות, כן?
זה החלטה אישית.
לא להרוג. אבל אי אפשר באמת פעם לדעת אם פעולה הייתה נכונה.
בגלל זה דורש כמה שאפשר חוכמה, וזהו. אין לנו, לא יהיה לנו יותר חוכמה ממה שיש. אנחנו יכולים ממש לעבוד כדי להרחיב את הכוח של ריאה נכונה וחוכמה. וזהו, לא צריך, לא יכול להיות יותר ממה ש... ושרשרת של תוצאה מפעולה זה משהו מאוד קשה לעקוב אחריי, להבין. So we do the best we can. מה שאמרתי קודם, חוכמה זה ערנות, מיינדפולנס, רגישות, כוח לראות את תוצאות, כוח להבין או לבדוק, לבחון את האמצעים, את האיכויות שלנו, זה דברים כאלה, הבנה איך להפריד בין מזין ומזיק, דברים כאלה. תובנות, גם אינטואיציה. מיליון דוגמאות, כל אחד יש הרבה. בגלל זה יותר חשוב לו ולנזירים לאכול ולקבל מה שניתן חופשי ובלי בלי עדיפויות, בלי בקשה, בלי סלקשן. זה טוב לי, זה לא טוב לי, אני רוצה עוד קצת אורז או פחות אורז. לא. Just take what you are given freely. That was the principle. And so no, don't choose. לא לבחור ולהתווכח ואומר אני רוצה עוד. זה גם אומר אין בקרה בסוף היום, אין אוכל, מקבלים את זה. זה סוג של renunciation, ויתור של הנטייה שלנו כל הזמן לבקש מחיים לספק את זה ולא את זה, ואני רוצה את זה. זה יותר חשוב לנזירים מהבשר או לא בשר. כמובן, יש הרבה בודיסטים שלא אוכלים בשר, ויש אלה שכן. ואולי זה משהו תרבותי. בטיבט אין להם, חוץ מבעלי חיים אין להם ירקות. אז זה המצב. אני הייתי בנפאל פעם, באוטובוס שאני נסעתי, הרג פרה. וכל האנשים יצא מאוטובוס, וכל האנשים של הכפר מגיע לפרה, ואני חושב שהם מתחיל כזה לריב ולהיות מאוד כעס שהאוטובוס הרג פרה של הכפר, אבל הם מתחיל כזה לרקוד. למה? בגלל יש להם בשר, והם לא הורגים, הם לא הורגים בעלי חיים.
גול של שבת.
משהו שקרמה, אפשר להגיד כן, הקרמה, קרמה הרג, טעות הרג, כן.
אני מנסה שתשכנעת, אני די משוכנעת, אבל קשה לי הרבה פעמים להסביר איך בחירה בפעולה המוסרית, או מתוך התחשבות בזולת, תעלה בקנה עם התוצאה הארגונית המצופה לך. עם to do the right thing.
כן, אבל אני לא חושב שהארגון זה אחר מבן אדם יחיד. זה אומר שיש משהו בריא והרמוני בפעולה הנכונה גם עם ארגון וגם לא. אבל בארגון יש להם את הנורמות, את ההרגלים בדיוק כמו בן אדם. אז אין לפעמים בבן אדם, אי אפשר להגיד לבן אדם ברחוב או אני לא יודע, חייל, לא להרוג יתוש. אז, זה מעל ומעבר. אז אנחנו תמיד עובדים בפי קונטקסט. אז פשוט לבקש עוד צד מהארגון, עוד צד, ולבדוק אם הצד הזה שמזין יותר לא נותן משהו יותר שהם לא מצפים קודם. צריך עוד פעם, אתה עושה כמה שאפשר את החוכמה ולבחון דברים. לדוגמה, ארגונים שיש להם, דוגמה בחיים שלי כיועץ לארגונים בתחום של צמחי מרפא. אני הבנתי שבתוך העולם של קצת עולם אלטרנטיבה, אלה החברות בארצות הברית שמוכרים צמחי מרפא ויש להם אמירה מאוד אתי, לדוגמה הם לא גונבים צמחי מרפא משבטים באמזון, הם נותנו אנשים שהם לוקחו את הצמחי מרפא מאמזון או מהודו, הם נותנו להם אחוז גם של הרווח, לא רק אז זה אמירה שממש עוזר להם בשיווק. ואז אנשים בסוג הזה של האלטרנטיב מעדיפים לקנות מעולם אתי, מחברות אתי. זה דוגמה קטנה, או like fair trade in England is very big, fair trade. כן. אז, you know, to look at this wider, תמיד יש תוצאות שלא חושבים קודם, רק בגלל אנחנו בסוג של סגירה או tunnel, you call it tunnel vision, you know, looking at the small. So it has to be, basically, החוכמה עושה את התפקיד, לא האתיקה חדש שצריך להיות להתנהג כך או כך או כך בארגון. לבדוק, להיות בדיאלוג, לבדוק מה תורם לארגון עצמו, בתוך הארגון, האווירה של משהו טהור ושמחה, של נתינה. אולי זה נותן הרבה הרבה של שמחה בתוך הארגון מהאובססיביות עם הבוטום ליין, עם השורה התחתונה. מה זה עושה לאווירה בחברה, לשמחה של אנשים שעובדים, וכו' וכו'. צריך כל הזמן לעבוד בחוכמה, לא בחוקים חדשים, שזה לא עובד, זה לא הדרך דרמי בעצם. אני חושב שהתלות לתוצאות גם עם בן אדם וגם עם ארגון עושה סבל, עושה קושי, בגלל כל הזמן יש איזה לחץ, כל הזמן מודדים, כל הזמן שיקולים אם הגעתי, לא הגעתי, כן, אז זה מקטין את הבן אדם. הבן אדם משרת את התוצאה במקום בן אדם גדול שפועל לפי קרמה שמזין, קרמה חיובי. אז ורואים את המתח, רואים את החיים שלנו בארץ. אני מדהים איך אנשים עובדים כמו משוגעים וכל הזמן אחרי bottom line או התוצאות, וזה עושה כל כך הרבה מתח וכל כך הרבה סבל וקושי, אבל הם לא יכולים לעצור. זה משהו אפילו מסקנת חברתי, שכל אחד מעודד את הריצה הזאת, וזה מבוסס על כאב ופחד ותוצאה גם עוד כאב, עוד אי נחת, עוד אי נינוחות.
יש לי דבר לא ברור, של מי החוכמה ושל מי המודעות, אם יש רק פעולות ואני בעצם רק צופה בפעולות שמתרחשות שהן תוצאה של קרמה. איך אני מחבר את האחריות לתוצאה חיובית, תוצאה שבונה או תוצאה מזינה או תוצאה שלא מזינה, איך אני בונה את זה עם מה שאני קורא לזה אני, זה אשליה, וזה לא קיים, אלא זה אוסף של כל מיני רפלקסים, התניות, תוצאות של קרמה קודמת. אז זה מין איזשהו תהליך אוטומטי שבעצם איפה הגבול של האחריות של כי האחריות רק יכולה להיות מחוברת למשהו שאני קורא לו אני. האחריות היא לא משהו ספונטני, זה לא משהו איזושהי פעולה שקורית. אז אם אין פועל, יש רק פעולות, וזה לא אני שעושה את הפעולות, אלא הפעולות מתרחשות, אני רק מסתכל עליהן, איך אני מחבר את האחריות שלי לדבר הזה?
בגלל כל הדיאלוג בין מודעות ופעולה, בסוף לא צריך בעלות. יש דיאלוג, דו-שיח בין מודעות, חוכמה, הבנה, התכוונויות ופעולות. וזה מעגל. הפעולה הבאה מלמד אותנו איך לשנות, איך לבדוק, איך להיות יותר חכם, יותר עמוק, יותר נוכח, יותר ער. אז העירונות, ההתכוונויות, לא כל כך דורש אני בעל של עירונות שלי, או אני בעל של פעולות שלי. לא צריך את האני החזק. הכל בדינמיות. ואני לא, דרך כלל זה כן קורה שאני, האני אומר, יש לי בעלות על פעולות שלי, אבל לא צריך, ואני רוצה לדבר על זה כמה מילים עכשיו. אני רוצה לסיים קצת עם כמה נקודות על עשייה ואי-עשייה. ואי-עשייה בדיוק בכיוון שעניתי לך, ברוך. אי-עשייה זה עשייה בלי בעל, בלי שליטה של בעלות של האני, שאומר, אני רוצה תוצאה ככה או ככה. אז הפעולה או עשייה זה הולך לכיוון אי-עשייה. וזה רק האני עם הדחף לתוצאות עושה את המתח של עשייה שצריך תוצאה. אבל אם אין אני שאומר זה פעולה שלי, אז באופן אוטומטי אין פעולה. או אין עשייה עם תוצאה, זה אי-עשייה. בגלל העולם זורם, במילא, העולם זורם. אז אנחנו בתוך הזרם, אין כל כך פעולה, אני עושה את העשייה, או העשייה, לא העולם עצמו. העולם עצמו זורם. השמש, הגשם, זה לא פעולה, זה פשוט יחס. אז אז שיר מ מיושל קנפו רימפושי. It's very nice. זה שיר, שיר ממש יפה בגלל זה שיר על סבאות. להיות סבא. Activities are endless, like ripples on a stream. They end only when you drop them. Human moods are like the changing lights and shadows on a sunlit mountain range. All activities are like the games children play, like castles being made of sand. Watch them with delight and equanimity, like grandparents watching their grandchildren, or a shepherd resting on a grassy hill watching over his grazing flock. So that's the image of, if you like, enlightened activity. Pulot עם החוכמה הזה, שאנחנו בעצם מסתכלים על הפעולות שלנו כמו רואה צאן שיושב על 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 הדשא ומנוח ומנוחה, ורואים את הצאן שמסתובבים ואוכלים, משהו כזה, יחס של לא doing, לא תוצאות, לא attachment, התסמדות לתוצאות, לא מתח ולחץ שצריך תוצאה, צריך כל הזמן. זה הרבה יותר watching things that happen by themselves, שדברים קורים לבד. בגלל דברים קורים לבד. אם מסתכלים טוב טוב, רואים בתוך הגוף שדברים קורים לבד. בעולם דברים קורים לבד. האני בא ואומר, יש לי פעולות, זה שלי. אבל זה באמת ככה. מה, על מה אנחנו שליטה? איפה השליטה? זה שאלה. דברים קורים לבד.
השליטה זה רק מה שאנחנו עושים.
עוד פעם?
השליטה זה רק מה
שאנחנו עושים. ובאמת יש שליטה על מה אנחנו עושים? זה שאלה...
ברגעים מסוימים, בתגובות מסוימות.
אם האני... אם האני לוקח צעד אחורה, אם האני לא מוביל כל דבר, אם אני, סטיבן, לא אומר, אני צריך, אני חייב, אני, טוב לי עכשיו, רע לי עכשיו, אני רוצה תוצאה כזאת, אני, אז יש השליה של שליטה. אבל באמת יש שליטה. באמת, אם אין אני שאומר את זה, יש שליטה.
אבל למה? כל מה שדיברת קודם, אם אתה מנסה לפעול בצורה כזו שתגרום לך ולסביבה טוב, זה גם סוג של שליטה. בדיוק מה השליטה שאתה רוצה לעשות דברים שתגרים רק לך והם תוחמים אותך. זה שני סוגים של... של אפשרות, רק באפשרות שאתה דיברת אליה, אז זה משהו שיותר מתחבר לסביבה וימשיך איזשהו תהליך שהוא טוב. אבל יש לנו שליטה, כל פעם אנחנו עושים, לפעמים מצליחים ולפעמים טועים, אם אנחנו לומדים עם מה שעשינו, אז יש לנו איזושהי שליטה.
למה? אבל שיש לנו בעלות רק על הפעולות שלנו. בכל כך, זה היה ההתחלה שלנו.
אם שליטה זה תוצאה, אז אין שליטה. כי אני יכול להיות עם הכוונות הכי טובות בעולם ויצא לי משהו נורא והיום. אז מה השליטה?
יש בחירה.
הבחירה שלי, בחרתי בפעולה הכי
חכמה
והכי חומלת והכי... ויצא נורא והיום.
כי הבעלות שלך היא לא לתוצאה, היא על הפעולה.
נכון. אז איפה השליטה?
אין שליטה.
רק על זה.
אין שליטה. יש פה דרך, והדרך זה בוודאי אם יש לנו הרגשה של בעלות, אז צריך אחריות וצריך לתקן וצריך לבדוק, וזה הולך ביחד עם האני שרוצה להיות אני הכי טוב שיש. אבל אם בתהליך רוחני שגבולות מתחיל כזה להתמוסס, אז הגבולה מעשייה ואי עשייה אין, הגבולה של אני ואחר אין, הגבולה של הבעלות שלי על פעולות זה גם מתמסס. אז יש זרם במקום בעלות, במקום שליטה יש זרם, אנחנו פשוט נכנסים לזרם יותר, שדברים כמו בטבע שלהם, דברים קורים בגלל הטבע שלהם לקרות ככה. הנשימה באה בגלל הטבע של נשימה. הזמן, המזג אוויר ככה בגלל זה הזמן גשם וזה הזמן, זה הזמן ככה לפעול, ככה זה הזמן לפעול. משהו עם יחס אינטגרלי, אינהרנטי, יחס בין הגוף הזה והביינג הזה והעולם, עם הדרך רוחני יהיה יותר ויותר פעולה ספונטני, בלי בעלות, שדברים, הרגשה שדברים קורים לבד. אבל זה דרך רוח, זה תוכני, תוצאה מהרוחניות. זה, וזה הפוך כל עשייה לאי עשייה. Because there's no doer. So it's a spiritual journey. בהתחלה של הג'רני, כן, אחריות, בודקים יותר, וכו' וכו', ויש בעלות. אבל לאט לאט אנחנו במסע, אנחנו יותר ויותר מגישים שחיים, how you say, life is living me. I am not living life, charge of life. אני לא הבוס של life. Life is living me. Like the breath is breathing me. אני לא כל כך בוס של כל דבר, זה השליה. אני הוא בעלות על תוצאה של כל הפעולות. מי יכול להגיד, אפילו דיברנו על האפקט הפרפר, אז מי יכול, זה השליה גדולה שהאני יודע מה לעשות. זה השליה של האני, שיש לו את השטח, והוא השליה של בעלות על כל דבר ועל תוצאות. So, לאט לאט, if we let go of that, we're in another space, where actions tend to happen by themselves. It's just part of the spiritual journey.
And מה שאפשר לחשוב חצי יום על להרים את הטלפון, אבל באיזשהו שלב היד פשוט הולכת ומרימה את הטלפון.
כן, 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 נכון.
או שלא.
דרך כלל זה, או שלא, ודרך כלל אחרי התמוטטות ו... I used to say exhaustion, שישות, ואז רואים את הטלפון. כמו החלטה, שאלות, החלטות קשות שנותן לנו כל כך הרבה קושי וזה, ומחליטים, מסתובבים, מסתובבים בראש, כן, 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 לא, כן, לא, כן, לא. ואחרי בהתמוטטות, או I used to say שישות, אנחנו, או, אוקיי. ואז עושים, או לא עושים. וזה רגע של surrender, התמסרות. וזה הרגע של בעצם אין אני כל כך. אני מתעסק עם, עם התהליך קודם, אבל באיזה סוג של התמסרות. אוקיי, אני מתחתן. או לא. שההגדרה של עשייה זה דורש בעלות, הרגשה של בעלות, דורש הרגשה של שליטה, דורש הרגשה של התנגדות שצריך לפעול נגד משהו, עם, בתוצאה שאתה רוצה, והתעמדות לתוצאה. וכל דברים כאלה עושה פעולה רגילה, שאני צריך לעשות זה. אם החוכמה שלנו מרחיב את הקשר, את החיבור עם הנוכחות, עם ההווה, ועם העולם מעל הגבולות, מהגבול של אני והעולם, ויש פחות השליה של בעלות, אז יש הרגשה שדברים קורים לבד. זה אי עשייה. כל הזמן יש דברים. אנחנו לא בשיתוק. כל רגע יש דברים קורים. אבל אם יש פחות בעלות, הרגשה או השליה של בעלות, אז יש הרגשה שדברים קורים לבד, בלעדיי.
אני שמעתי עוד הסבר על אי עשייה, שדווקא מקשר את זה לנושא של האוטומט. שכל זמן שאני מנסה לעשות דברים לא אוטומטי, אני יכול לעזר באי עשייה, להחליט לא לעשות, ושיהיה לי לפחות אפשרות לבחור בחוכמה. אז אי עשייה זה כאילו שלב בשביל לא להיות אוטומט. עכשיו, ככל שאני יותר ויותר לא אוטומט ומחובר, אז אני כבר לא צריך את העשייה בכלל, ואז העשייה היא כזו שהדברים נעשים מעצמם.
כן.
אבל השלב של האי עשייה הוא בעצם צעד שעוזר לי להיות לא אוטומט.
כן.
אם זה עשייה מתוך פחד.
לא, זה בדיוק, זה לא זה. זה האי עשייה שקודם דובר עליה בהתחלה, התחלה, שאמרנו שאיך לא נבחר את אי עשייה.
אם הנעות עשייה זה לא אותו דבר כמו אי עשייה.
לא.
זה בעצם סוג של השייך.